טוב, שלום לכולם. אחרי הפסקה ארוכה חוזרים להתחדש עם השיעורים. דרכנו ללמוד על הסדר מדי יום ראשון שיעורים באורות הקודש. בשנה האחרונה, בחצי שנה הראשונה עד ניסן, עסקנו בתורת ארץ ישראל, היבטים שונים של זה לפי תורת הרב קוק ולפי עוד מקורות. ובתקופה האחרונה רצינו לחדש שיעורים לפי אורות הקודש, שנראה שהציר הפנימי של הסדרה הזאת זה הנושא הזה שנקרא תורת ארץ ישראל. כלומר, הנחת יסוד שאם רוצים להבין מה זה תורה, הרבה פעמים פוגשים אנשים חילונים או פוגשים בחורים בישיבה תיכונית או כל מיני, מה זה גמרא, למה ללמוד גמרא, למה ללמוד תורה, מה זה תורה בכלל. בצורה פשוטה נראה שתורה זה אוסף של ידיעות או כל מיני חוכמות שנאמרו במשך הדורות על ידי גדולי ישראל, ואנחנו פוגשים את זה, אנחנו רוצים להתחבר לזה. ברור שזה נכון, אבל ברור שזה גם חלקי. תורה זה גילוי של רצון השם. אם רוצים להבין באמת מה זה תורה, תורה מתחלקת לפחות לשתי תורות, לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, אולי ליותר גם תורת הסוד. לפי הגר"א זה מחולק לעבר, הווה ועתיד. תורה שבכתב זה העבר, תורה שבעל פה זה ההווה, זה חיי עולם שנטועים בתוכנו, ותורת הסוד זה העתיד. התורה במצב המעולה שלה היא חיה והיא יוצרת והיא פועלת. תורה במצב הגדול שלה יש בה סנהדרין, התורה מתחדשת, יש נבואה, ודבר השם מופיע בצורה גדולה לעם ישראל. עם ישראל יושב על אדמתו, יש לנו מלך, שופט, כהנים, וגם התורה נראית אחרת. מיום שישראל יצאו לגלות התורה, כתוב, לא נראית, הגמרא אומרת, מיום שחרב את המקדש לא נראית רקיע בטהרתה, שנאמר על בי שמיים כדרות ושק אשים כסותם. זאת אומרת, גם השמיים וגם עולם התורה נראה יותר חשוך, והתורה מתייחסת רק לדברים של הפרט. כפי שאמרו חז"ל, מיום שיגלו ישראל ממקומם, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא, מיום שחרב את המקדש, אין לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. יש בזה שני צמצומים. צמצום אחד זה הלכה בלבד, כשהתורה היא לא רק הלכה, ודבר שני, רק ארבע אמות. ארבע אמות זה השטח של רשות היחיד. כלומר, התורה הופכת להתעסק רק במושגי הפרט ובהלכה, ההלכה של היחיד, הלכה של הכלל, הלכות צבא, הלכות סנהדרין, הלכות מדינה, הלכות יחסי ישראל ואומות העולם לא קיימים. וגם כל מה שהוא לא רק הלכה, מה ששייך לתחום האגדה, אמונה, רעיון, רגש, פיוט, שירה, ספרות, כל זה הלך לנו לאיבוד. ועם חזרה של עם ישראל לארץ, התורה הולכת ומתחדשת, והיא מופיעה בתוכה קומות חדשות שהיו פעם ויותר גדולים מפעם, כמו חדש ימינו כקדם. וזה אפשר להגיד בגדול שזה התבנית של תורת ארץ ישראל. כלומר, התורה כאן היא מתחדשת, היא לובשת פנים שהן חדשות והן עתיקות. אפשר להגיד במילים קצרות יותר שזה חזרה של הנבואה. זה גם הייתה שאיפה פנימית של הרב קוק, גם של הרב הנזיר, שהוא לקח כתבים של הרב קוק וערך אותם במשך 13 שנה, נדמה לי, והוא ישב עליהם לזכה כל דבר, ובנוי כאן לפי סדר. אז אנחנו בתחילת תורת הקודש. א', הגענו לפרק שהוא יחסית קשה. הכותרת של הפרק, אנחנו בפרק ו', אבל מחדל שאין ספרים, נדבר יותר בעל פה. הכותרת של הפרק נקראת הערת מעשה בראשית ומעשה מרכבה. הרב הנזיר כותב על זה שטוב, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, משנה בחגיגה, אין דורשין בעריות בשלושה, ולא מעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן החכם הוא מבין בדעתו. אז איך כותבים כאן על מעשה בראשית ומעשה מרכבה? אז הוא אומר, מעשה בראשית ומעשה מרכבה זה לא מדברים עליהם, מדברים על הערת מעשה בראשית. הערה, כלומר, כמו שאני אומר למישהו, אני רואה את הדברים שלך באור חדש. כלומר, מה אני תופס מזה, מה אני מבין מזה? לא מדברים על מעשה בראשית, מעשה מרכבה עצמם, שזה לא המסגרת של הלימוד, אלא על ההערה של זה. ככה גם השיטה של הרב טאו, שהוא מהרמור, שהוא מתנגד באופן רשמי, מתנגד ללימוד קבלה בישיבות. ישיבות זה מקום שמגדלים את עם ישראל. קבלה לומדים בישיבה של מקובלים. כתבי הרב קוק, שם הכל נגלה, כולל גם אורות הקודש. ולמרות מה שהרב קוק כותב על עצמו, שאין מילה אחת בדברים שלו שאין לה יסוד בדברי האריזל, עדיין זה נכון, אבל מה שכתוב באורות הקודש ובספרים של הרב, עולת ראייה, אורות, זה בסגנון שהוא סגנון נגלה, וככה הדברים נשמרים וככה הם מקבלים לבוש נכון. טוב, עכשיו בתוכן של הפרק עצמו, הערת מעשה בראשית מעשה מרכבה, יש בזה כמה הבנות שונות, מה זה מעשה בראשית, מה זה מעשה מרכבה. הרב הנזיר נראה שהשיטה שלו להסביר שמעשה בראשית זה מאיפה הכל בא. כלומר, בהבנה הפשוטה של היהודי המצוי ושל האדם הפשוט, אנחנו נמצאים על הארץ, ריבונו שלם נמצא בשמיים, אנחנו זרוקים איפשהו בחלל, ברחבי הגלובוס, ואדם נולד, מתפתח, לומד, נושא אישה, מוליד ילדים, פרנסה, והוא לומד להסתדר בעולם הזה. בשביל מה הוא נמצא פה? מה הוא עושה כאן? לאן, לאיפה הכל צריך ללכת? זה... הוא לא יודע, אולי גם אין לו סיכוי לדעת. הוא יודע שהשם בשמיים, והוא צריך לקיים את רצונו. אבל מעשה בראשית בא לפרט יותר מזה. ככה הרמח"ל כותב בדעת תבונות, שריבונו של עולם יכל לכתוב בתורה, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, ואנחנו ביום השביעי, כמו שכתוב בעשרת הדיברות. זאת אומרת, העולם נברא בשישה ימים, ביום השביעי שבת ויהי נפש, עושים קידוש, המלאכות האלה אסורות, זה מותר, חוץ מזה תשב בשקט, אם תזוז ימינה או שמאלה, זה קראת וזה סקילה וזה מצוות עשה. אפשר להגיד שככה מסתכם היחס לשבת ולימי בראשית. אבל, אומר הרמח"ל, התורה תרחה לפרט מה נברא ומה נעשה בכל יום. מה נעשה ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי. ולמרות מה שכתב הרמב"ן בהקדמה שלו לתורה, בביאור למעשה בראשית, שההבנה שלנו בדברים האלה היא קטנה מגרגיר חרדל, ואנחנו לא מבינים, בכל זאת התורה כתבה. התורה כתבה כדי שנלמד מזה, מה שאנחנו יכולים להבין. כלומר, ריבונו של עולם, אפשר לומר שהוא בא להגיד לאדם, הוא יכל להגיד, אני למעלה, עשיתי מה שעשיתי, אתה למטה, שב בשקט, תקיים מצוות ותקבל שכר בעולם הבא. אבל ריבונו של עולם רוצה שאדם יהיה שותף למעשה בראשית, אשר ברא אלוהים לעשות, האדם צריך להיות שותף שלו, ולכן הוא מלמד את האדם באיזה דרכים ואיזה שלבים העולם נוצר ואיך העולם נעשה. כלומר, ריבונו של עולם ברא את העולם בחוכמתו ובדיבורו, בדבר השם שמיים נעשו, והוא מלמד את האדם את הכלים האלה. כפי שכתוב בישעיה, ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך. כלומר, דברי תורה אני נותן בפיך, אבל המטרה בזה לנטוע שמיים וליסוד ארץ. אומר הזוהר, לא כתוב לנטוע השמיים והארץ, כלומר את השמיים והארץ שכבר קיימים, אלא כשאתה לומד תורה, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, אתה יוצר עכשיו שמיים חדשים וארץ חדשה על ידי לימוד תורה. אם ריבונו של עולם מסתכל בתורה הוא ברא את העולם, והתורה ניתנה לארץ, עכשיו אנחנו יכולים לעסוק בתורה ולברוא עולמות. בתורה יש רובד חיצוני שהוא רובד ההלכה, ויש רובדים פנימיים יותר של אגדה ופנימיים יותר של סוד ופנימיים מזה נבואה ועומק עם הזדהות עם רצון השם. ועל ידי זה אנחנו, כמו יש גם חז"ל במדרש, איבאו צדיק ברו עלמא, שותפים הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. המעשה בראשית בא לבאר מאיפה, איך העולם נוצר. זה השלב הראשון. איך העולם נוצר? העולם כולל את העולם הגשמי וכולל את העולם הרוחני. הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אפשר להגיד שכל לימוד הפיזיקה ולימוד המדעים עוסק בבריאת הארץ. אפילו נגיד שהכוונה לארץ הגשמית, מה שבכלל לא ברור, אבל נגיד שזה כולל את זה, אז זה הארץ. אבל חוץ מזה גם נבראו השמיים. התורה לא מדברת על השמיים. אחרי הפסוק הראשון, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וסיפורים על הארץ. השמיים לא מוזכרים יותר בתורה. כתוב שהם נבראו, נמצאים עוד פעם אחת בספר שמות, אחרי מתן תורה. כתוב, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אותם שמיים שהיו בהתחלה, משם ניתנה תורה. אבל גם השמיים האלה נבראו. זאת אומרת, אם אנחנו בגלות רגילים לזהות את השם בתור אלוהי השמיים, ואנחנו נמצאים בארץ, הרי שבתפיסה אחדותית לומדים שריבונו של עולם מתגלה בשמיים ובארץ, גם השמיים נבראו. ואם מוצאים כל מיני יהודים שמדברים על שאיפה לרוחניות, כאילו הרוחניות זה הקודש, מה שבאמת זה לא נכון, כי גם הרוחניות וגם הגשמיות שניהם נבראו מאת השם, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וכמו שיכול להיות גשמיות שהיא חול כמו סתם שולחן או אבן, יכול להיות גם גשמיות של קודש כמו בשר של קורבן, ויכול להיות רוחניות שהיא חול כמו פילוסופיה או כמו הנדסה, שזה מדע שהוא תיאורטי, אף אחד אף פעם לא פגש משולש שווה שוקיים במציאות, רואים רק רואים אותו תופס נפח, אבל כשהוא על הדף לא פגשנו את זה במציאות. גם יש רוחניות של קודש, כמו לימוד תורה. אז החלוקה של רוחניות וגשמיות, שזה קודש וחול, זה לא נכון. יש רוחניות שהיא חול, ויש רוחניות שהיא קודש. יש גשמיות שהיא חול, ויש גשמיות שהיא קודש. וזה נמצא הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. גם השמיים וגם הארץ, כלומר, גם הרוחניות וגם הגשמיות, שניהם נבראו מאת השם. כשהצד החיצוני, בזה עוסק המדע, זה עיסוק בארץ, או בצד הגשמי, ויש את הצד הרוחני. במקום אחר, בירות הקודש ב', הרב כותב, הרב קוק, לגבי השיטה של דרווין, שהאבולוציה, העולם מתפתח שלב אחרי שלב, הרב כותב, יש כאלה שחשבו שזה עכשיו סותר את יסודות התורה. הרב אומר להפך, זה דווקא עוזר לנו ללמד תורה, וזה דווקא מכשיר את העולם לגילוי סתרי תורה. כי בעוד שהמחשבה הרגילה חושבת שהעולם נברא בפעם אחת, ובום טרח, הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. לפני זה לא היה כלום, ופתאום יש עולם. רואים שמעשה בראשית, בא לבר שהעולם נברא שלב אחרי שלב, פעימה אחרי פעימה, הכל נברא בהדרגה. בפירוט יותר בעולם הקבלה, עולמות על גבי עולמות, שבירות ותיקונים ושכלולים, שלב שלב. כך אומר הרב שגם השיטה של דרווין שאומרת על העולם הגשמי, שהעולם מתפתח, כלומר יש בו התפתחות של, בתוך עולם החי ובתוך עולם הצומח, והאדם מופיע על גבי זה. הרב אומר, אנחנו לא יודעים אם זה נכון או לא נכון. אבל עצם הסגנון חשיבה הזה, שדברים לא נעשים בשחור לבן, במכה אחת, אלא בשלבים, זה מתאים, מכשיר את הנפשות, להתרגלות יותר של תורת הסוד, שדברים נעשים בשלבים. צריך לציין שגם בגאולה זה אותו דבר. כלומר, כשלא מעמקים בלימוד אמונה, אז חושבים שאנחנו נשב בגלות, ופתאום יבוא המשיח ויקח אותנו לארץ ישראל, ובית המקדש ירד משמיים, והכל ייגמר. ואנחנו בינתיים בגלות עד שיעלה רצון מלפניו. כשנכנסים יותר לתפיסה של סוד, מבינים שהכל מגיע בשלבים, וכמו שבריאת העולם נעשה בשלבים, גם גאולת ישראל וגם גאולת העולם, כמו גם גאולת המקום הזה בכללם, הכל נעשה בשלבים. לאט לאט, אבן אחרי אבן, שלב, הצלחה ועוד הצלחה, מובילים צינור מים, ואחרי זה חשמל, ואחרי זה יש אישורים, ואחרי זה נכנסים פעם בשבוע, עד שיש התיישבות. בסדר, לפעמים יש גם קפיצות, אבל השיטה, העבודה זה כמעה כמעה, לאט לאט, ככה עובדים. טוב. כל זה מעשה בראשית. מה זה מעשה מרכבה? ברמב״ם, בתחילת ספר המדע, אם כי יש הרבה מה לעיין ברמב״ם, שהוא מאוד עמוק, פשטות, מעשה בראשית זה חוכמות הטבע, מעשה מרכבה זה מה שמעל הטבע, מה שנקרא אצל אריסטו מטאפיזיקה. במשמעות המקורית אצל אריסטו מטאפיזיקה זה מה שנכתב בסוף המחברת שלו של פיזיקה. מאחורה זה היה נקרא מטאפיזיקה. אבל המשמעות שרווחת היום שמטאפיזיקה הכוונה מה שמעל החומר. כלומר, התעסקות במלאכים, התעסקות בכוחות. לא צריך להסביר שמלאכים זה דווקא עם כנפיים ועם עיגול על הראש. מלאכים הכוונה כוחות. למשל, ככה כותב הרמב"ם במורה נבוכים, אנחנו בעשרה מתקפלים.
לא, לא, לא.
מה לא, לא?
כן, בסדר גמור.
מעשה מרכבה זה התעסקות במה שמעל הטבע. עכשיו, מה שמעל הטבע אפשר להבין שזה מלאכים. פשוט מלאכים, זה כוחות. למשל, השמש זה מלאך. זה כוח של השם שהוא מחמם בעולם. והוא דואג לחום ולבישול ולהתפתחות. זה השמש, השמש זה מלאך. ואפילו האוכל שאני אוכל זה גם מלאך, כי זה שליח של השם כדי להחיות אותי. כך שכל העולם מלא במלאכים, כלומר מלא בכוחות. אפשר להגיד שזה מעשה מרכבה. לפי הרב הנזיר, מעשה מרכבה, נראה שמעשה בראשית בא לבאר מאיפה, הוא אומר שיש שתי שאלות. מעשה בראשית זה מאיפה הכל בא? מעשה מרכבה זה לאיפה הכל הולך. זאת אומרת, מאיפה הכל בא? העולם התחיל מאפס ותוהו ובואו ושלב על גבי שלב. מעשה מרכבה, טוב, בשביל מה כל זה? למי יוצא משהו מכל הסיפור? שאנשים נולדים ומתים, נולדים ומתים, והעולם קיים 6,000 שנה ובסוף חרוב, כיפשוטו, לא כיפשוטו, מה הקבע? טוב, זה בשביל מה? מעשה מרכבה זה לאיפה הכל הולך. מסתבר שהדברים קשורים אחד בשני. כלומר, אפשר למשל את עץ חיים, אפשר ללמוד אותו בשתי הסתכלויות, אפשר ללמוד כאילו זה היסטוריה או היסטוריה רוחנית של העולם, אפשר להסתכל שזה גם ספר עתיד של תיקון העולם. ככה גם מלמד הרמח"ל בספר שלו קלח פתחי חוכמה, שזה באולי עץ חיים, מבאר שזה בעצם, כשכל עץ חיים זה תשתית לגאולה ולתיקון העולם. אז זה לא רק היסטוריה של מה שהיה פעם פעם, עולם התוהו ועולם התיקון וזה, אלא זה עכשיו. ולכן המסקנה היוצאת מזה תהיה תקומה לגאולת ישראל ולתיקון עולם במלכות שדי. טוב, נצטרך לעצור כאן. פעמים הבאות, בעזרת השם, ניכנס לפרק הזה שהוא לא קל לקריאה, ובעזרת השם יהיו גם ספרים וניכנס יותר לבפנים. בעזרת השם, ניכנס לבפנים. טוב, עד כאן. חזקו ואמצו.